אנחנו כערבים במדינת ישראל מרגישים סוג של קורבן, ושלא ייתנו לנו ולא יאפשרו לנו, וזה המחשבה הרווחת. ופתאום בא איש מסוים, נותן בי אמון, אוהב אותי כמו הבן שלו, ומאפשר לי לחשוב אחרת. וזה באמת אפשר לי לחשוב בגדול, להתחיל לחלום בגדול.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאנשים, לאירועים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רוליק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את עימד תלחמי, מייסד ויושב ראש בבקום, חברה רב תרבותית שמספקת שירותי מיקור חוץ בתחום השירות הדיגיטל ומוקדי המחירות.
אבל לפני שנגיע אליו, גיא, מה אתה אומר? תם עידן נתניהו?
כן, ענת, אני חושב שתם עידן נתניהו, וזה חדשות נפלאות משתי סיבות. הסיבה הראשונה ברורה, בחמש השנים האחרונות נתניהו היה מוכן להקריב כמעט הכל כדי להישאר בשלטון. הוא הסית, פילג, התקיף את המוסדות הדמוקרטיים ואת הממלכתיות, והרעיל את הפוליטיקה הישראלית. הסיבה השנייה היא לא פחות חשובה, היא ושנתניהו חילק את ישראל בערך מאז שנת 2015 לשתי מדינות, שני מחנות, מדינת ביבי ומדינת לא ביבי. שום דבר אחר לא עניין את רוב הציבור. לדבר הזה היה מחיר כבד מאוד, שכן הפסקנו לעסוק באופן מושכל בשאלות החשובות ביותר לגבי מדיניות כלכלית וחברתית, ו-99% מהאנרגיה נשאבה רק לשנאה יוקדת בין שני המחנות. אני רוצה להיות אופטימי בסוף שבוע זה ולהגיד שניכנס מעכשיו לשיווי משקל חדש, הרבה פחות רעיל, הרבה יותר מבטיח.
אתה יודע, גיא, חשבתי על זה שהבן שלי שנולד ב-2009 לא מכיר ראש ממשלה אחר, מאז שהוא נולד זה רק נתניהו. בכל מקרה זה לא הנושא של הפודקאסט, אולי בעקיפין בעצם, כי השבוע נדבר על יחסי יהודים ערבים, על המרקם העדין שנפרם בשבועות האחרונים, על מי שמוביל את הפילוג, וננסה בכל זאת למצוא כמה נקודות לאופטימיות.
בצד האופטימיות הגדולה בסוף השבוע הזה, כדאי לזכור שאחד המחירים הכבדים, ירושה מעידן ביבי לא ביבי, הוא ההחלטה של יאיר לפיד, יחד עם מרב מיכאלי וניצן הורוביץ, צריך להגיד, לתת את משרד האוצר וועדת הכספים לפוליטיקאי אביגדור ליברמן ולמפלגת ישראל ביתנו. אני רוצה להזכיר לך, ענת, שזה לא היה מחויב המציאות. ליברמן הוא לא בנט, לא הייתה לו אופציה של ממש לחבור לנתניהו. היו לו קלפים די חלשים במסע ומתן הזה. הוא קיבל את האוצר וועדת הכספים בעיקר כתוצאה מהחברות הקרובה בין לפיד לבין ליברמן, וההשפעה החריגה של ליברמן בשנים האחרונות על רוב המערכת הפוליטית ועל העיתונות הישראלית. הכניסה של ליברמן לממשלה בתפקיד כה מרכזי, אוצר וכספים, רלוונטית מאוד לנושא הפודקאסט שלנו. שמענו בפתיח כאמור את עימד תלחמי, ערבי נוצרי ישראלי, שהוא יזם ואיש עסקים, המבכה את הגזענות ששוב הרימה את ראשה בחודש האחרון בעקבות האירועים הביטחוניים החמורים. הקריירה של אביגדור ליברמן הייתה מבוססת מאז שהקים את ישראל ביתנו על הסתה לאומנות וגזענות. הוא טען, להזכירך, שהבעיה העיקרית של ישראל היא האזרחים הערבים, אמר בעבר שחלקם יצטרכו למצוא מקום אחר. בהזדמנות אחרת הוא אמר שצריך להפריד בין ערבים ליהודים שנמצאים ממערב לירדן, שאין סיבה שיהיו ערבים בישראל ושיש לגרש אותם. כמובן שבשנים האחרונות ליברמן הבין שאת האלקטורט שאוהב הסתה נגד ערבים לקחו לו מפלגות אחרות כמו בן גביר ושות, ואז הוא בחר לו את היעד החדש הפופולרי של חרדים, אבל מחר הוא יכול לחזור ולקושש קולות בהסתה הרגילה שהוא היה רגיל אליה נגד ערביי ישראל. התמונה מיום רביעי השבוע בלילה של מנסור עבאס יחד עם נפתלי בנט ויאיר לפיד חותמים על ההסכם הקואליציוני היא מרגשת מאוד. בואי נקווה שזאת תתברר כממשלה של שפיות ופיוס של לפיד, גנץ, מיכאלי והורוביץ ולא ממשלת ליברמן והסתה.
בואו נראה קודם כל אם יש ממשלה, אבל פרסומת אחת ואנחנו מתחילים.
שלום.
שאלנו מומחה מתחום הפיננסים כיצד נכון היה להתנהל בשעת משבר כלכלי.
אחד הדברים החשובים בהתנהלות פיננסית זה מישהו שידע לנווט את הכלכלה המשפחתית בצורה נכונה. כי ברגע שאנחנו מחליטים מה לעשות עם הכסף בעצמנו, אז אנחנו מוטים מההחלטות שהן לא רציונליות.
היי, כאן אבי פרנקל. קבלו החלטה רציונלית והצטרפו אליי לפודקאסט מה שחשוב. שם אדבר עם מומחים מתחומי הפנסיה והפיננסים על הדברים החשובים באמת. אתם באים? מה שחשוב. להורדה בכל אפליקציות הפודקאסט.
ועכשיו איתנו באולפן עימד תלחמי. שלום עימד.
שלום ענת.
עימד הקים לפני 12 שנה את בבקום, חברה שהחזון שלה כולל דו-קיום בין ערבים ויהודים. בבקום מעסיקה כ-3,500 עובדים, 60% מהם ערבים ו-40% יהודים. אנחנו נפגשנו פעם אחרונה כשהקמת את בבקום.
נכון.
ועברו הרבה שנים מאז, וזה באמת הצלחה. אז בוא נחזור בעצם לשורשים. איפה זה מתחיל? הוא ספיה, שנות ה-50, או שאולי צריך ללכת קצת יותר רחוק כדי להבין את הסיפור הדי מפתיע שלך?
כן, בואו נלך קצת יותר רחוק. תלחמי, תלחמי זה בית הלחמי. אז המשפחה שלי באה מבית לחם לפני 200 וכמעט 50 שנים, 1772, הגיעו מבית לחם לאוסוויה, וככה התחילה המשפחה שלי. אז אני בעצם פלסטיני שגר כאן במדינת ישראל.
ובעצם אתה עד היום גר באוספיה, נכון?
נכון.
וככה תספר איפה למדת, איך התקדמת, איך הגעת לדוב לאוטמן, אז בוא קצת תיתן לנו בריף קטן על הדרך.
תיכון, למדתי בתיכון אורתודוקסי בחיפה, זה תיכון ידוע, בכיתה שלי כולם היו גאונים, אני פחות, יש שם באותה כיתה 16 רופאים ו10 עורכי דין, אני היחידי שהלכתי על הנדסה אז, ואחרי זה החלטתי שאני הולך ללמוד בשנקר. שנקר שם הייתה מגמה של תעשייה וניהול. וזה מה שעשיתי 4 שנים. ואז אני מסיים ומחליט להיכנס לעסקים. והיה מנהל שהיה בחברת אתא שעשיתי סטאז' שם, ואהב אותי מאוד וראה שאני יודע לעבוד. ראה אותי כבחור מוכשר לשם שינוי. ואז הוא אהב אותי, קראו לו יוסי רון, והוא התקבל בדיוק בתקופה הזו להיות מנכ״ל של חברה אחרת שנקראת בגדור. והוא החליט, בגלל שהוא התאהב בי, לקחת אותי להיות מהנדס המפעל. ובשבילי זה חגיגה הכי גדולה, מסיימים לימודים והולכים להיות ישר בתפקיד כזה יפה, עם איש גם שמעריך אותי, אז זה מצוין. ואז הגעתי לבגדור, שם הייתה הפתעת החיים שלי. מתברר שבגדור יש 400 עובדים, רובם הם מגדל העמק, אבל כולם יהודים, ומשום מה, שם שמעו וראו, עימד תלחמי מגיע להיות מהנדס המפעל, לא כל כך אהבו, והחליטו אפילו לשבות נגד כניסתי לעבודה. וזה עשה איזה סוג של טראומה מסוימת בהתחלה, אבל היו לי שתי אפשרויות, או לברוח, או לקחת זה כאתגר. והמזל שיוסי רון, המנכ״ל, הוא רצה שניקח את זה כאתגר, ונראה לכולם שאין הבדל בין אחד לשני, וכולנו אחד, ואפשר להיות ביחד, ולעבוד ביחד, ואפילו לאהוב אחד את השני.
הם שבתו רע בגלל שהיית ערבי? זאת אומרת, זאת הייתה הסיבה?
זה לא הכירו אותי, אז זה הסיבה. אין שם, ומישהו שבא להיות בתפקיד חשוב, אז זה קצת בעיה. והחלטתי שאני רוצה להיות האיש הכי אהוב במפעל הזה. היום בדיעבד אני חושב על זה, אני אומר, היה לי אומץ לחשוב ככה.
או נאיביות.
או נאיביות. ואת האמת, התחלתי לעשות דברים טובים גם למפעל וגם לעובדים, ובאמת עבדתי במקום האמיתי שלי, מי שאני, ולאט לאט התחילו באמת להתחבר אליי, התחילו לאהוב אותי, התחילו להזמין אותי אליהם לבתים, והסיפור הוא לא נגמר כאן, אלא שאחרי 2.5 שנים יוסי רון עבר לעבוד בחברת דלטה, ורצה שאני אעבור לחברת דלטה גם, ואז שהחלטתי לעזוב, הייתה לי הפתעה מאוד גדולה. הם לא רצו שאני אלך, הם קמו ורצו גם...
שבתו עוד פעם.
עוד פעם, שאני לא אלך הפעם. ואז הבנתי, זה היה מבחינתי השיעור הגדול בחיים, שאמרתי, בעצם כל מה שאנחנו צריכים זה להיות ביחד, זה לעבוד ביחד, לראות שאנחנו חושבים אותו דבר, אנחנו אוכלים אותו דבר, נושמים אותו דבר, כואבים דברים דומים. אז כולנו בסוף, ושמחים מאותם דברים, אז כולנו בסוף אנשים, בני אדם, זה הכל.
בוא קצת נעבור עוד בשנים, אתה בעצם באמת מתחיל לעבוד בדלטה, ומתקדם שם בסולם הדרגות, וכשדוב לאוטמן עוזב, בעצם אתה כבר בן 48, אתה עוזב גם ויוצא לדרכך כיזם, ובעצם אתה מקים את חברת בבקום. מה היה החזון שעמד מאחורי בבקום?
עבדתי בדלטה 25 שנים, והייתי ליד דוב לאוטמן, שהוא היה סוג של אבא מבחינתי, מנטור, מנהל, חבר. למדתי כל כך הרבה, גם מהאיש וגם מהתפקיד. וזה אפשר לי להתחיל להיות אדם שאין לו פחדים, כי בדרך כלל אנחנו כערבים במדינת ישראל מרגישים סוג של קורבן ושלא ייתנו לנו ולא יאפשרו לנו, וזה המחשבה הרווחת. ופתאום בא איש מסוים, נותן בי אמון, אוהב אותי כמו הבן שלו, ומאפשר לי לחשוב אחרת. וזה באמת אפשר לי לחשוב בגדול, להתחיל לחלום בגדול.
עימד, אתה היית אצל דוב, הוא שלח אותך לנהל מפעלים בכל העולם. היית מנהל של מפעל בסקוטלנד, אם אני לא טועה, ואחר כך במצרים, ואחר כך היית גם מעורב בירדן. בעצם העניין הזה של לנהל ארגונים שנמצאים עם תרבויות שונות, זה דבר שאצלך כבר עשרות שנים.
אתה צודק לגמרי, גיא. בסקוטלנד, אגב, היינו 3 שנים שגרנו שם, אשתי והילדים, אפילו הבן שלי נולד בסקוטלנד. אחרי זה ניהלתי את כל המקומות ביחד, כאילו גם הקמנו במצרים הרי מפעלים, ובירדן, ובסין, ובתאילנד, וברומניה. אז הייתי צריך להיות גם במזרח הרחוק, גם במזרח התיכון, גם במזרח אירופה. והמחירות היו באירופה ואמריקה, אז לכן למדתי כל כך הרבה מהתרבויות, והבנתי גם איך לעבוד עם תרבויות שונות, איך בכלל להעריך את האדם כאדם, איך לקחת אותו כשווה וכמישהו שהוא כמוני כמו.
מאפשר לראות מעבר לתפאורה.
בדיוק. ולכן אני חושב שזה מאוד עזר לי בכלל בשליחות שלקחתי עם עצמי, בהמשך הקריירה שלי. אז כל מה שעברתי גם בבגדור וגם אחרי זה בדלטה, ולנהל אולם ולראות תרבויות שונות, ולנהל גם בתוך אהבה וחמלה, כי החזון שלי בתוך דלטה היה לנהל באהבה וחמלה, היה לסלוגן שקראו Love Working With You, ובאמת התמנו את תרבות האהבה והחמלה לעובדים שלנו, ואני חושב שזה נתן לי הבנה אחרת איך לעבוד עם אנשים, ואיך להיות ולהסתכל.
ומשם נולד החזון של בבקום?
ושם נולד החזון של בבקום. לא ידעתי שהולך להיות בבקום. כשעזבתי את דלטה, חיפשתי תפקיד לעצמי, אז חיפשתי להיות מנכ"ל של חברה, וקיבלתי כמה הצעות יפות. באיזשהו שלב, אבל ראיתי שמשהו קורץ לאחר. קראתי כותרת בעיתון שהיא הקפיצה אותי הכי הרבה.
בדמרקר?
ואולי זה בדמרקר. הכותרת הייתה ש82% מהנשים הערביות לא מועסקות. זה היה בסוף שנת 2007. ושראיתי כותרת כזו, רק 18% מהנשים הן מועסקות, זה עשה לי משהו לא טוב. מעבר לזה שחשוב לי שאישה תעבוד, ובטח אישה ערבייה, שזה יותר טוב לחינוך ולהתפתחות המשפחה והילדים, הרגשתי סוג של אשמה. למה? כי בעצם אני בדלתי עסקתי נשים. בארץ היו לנו הרבה נשים במתפרות, היו לנו בנצרת, בשפרעם, בכפרים אחרים, בג'אן, ג'וליס, וגם בקרמל, היו לנו הרבה מפעלים, עסקנו המון נשים, סגרנו את הכל לצערנו, סגרנו את הכל בכדי ללכת ולחפש מקומות יותר זולים, וככה יצאנו, ואז מה שזה עשה לי, הרגשתי סוג של אשמה בנתון הזה, ולכן החלטתי שאני לא הולך לחפש תפקיד לעצמי, אני חייב לדאוג לנשים האלה. וככה בעצם בא נולד החזון של בבקום, בכדי לתת, בבקום זה הדלת שלכם, זה לפתוח דלת או שער, ולאפשר לאנשים לבוא ולעבוד.
החזון שלה זה חזון של שותפות, כמו שאמרת, לראות אנשים.
אז אמרנו, זה לא רק ערבים, אנחנו רוצים יהודים, כי הבנו שבלי זה אפשר.
נכון, ובעצם באמת יש עבודה.
וגם זה לא, וערבים זה צריך להיות מכל הסוגים ובכל המקומות, אז יש לנו היום כ-3,000 ו... 200 עובדים, אז יש לנו מוסלמים ודרוזים ונוסרים וצ'רקסים, ויש לנו בדואים. בדואים של דרום ובדואים בצפון, וכל אחד,
וכולם עובדים ביחד.
זה עולם שונה מבחינת החשיבה. יש לנו יהודים, אז יש לנו חילונים ודתיים וחרדים ואתיופים ורוסים.
ענת, אני רוצה להזכיר לך רגע את שנת 2010. אני מבקר בשנת 2010, משהו כמו שנה אחרי שבאבקום הוקמה את אימד, בחברה, לדעתי בחברה אז היו משהו כמו 100 עובדים, ואני חוזר למערכת, ואני אומר לך שאולי השבוע הטור שלי יעסוק בנושא קצת שונה מבערך על מה שאני כותב, יעסוק ביזם ערבי, ואני מציע לך לשים את זה על השער של המרקר וויק, ואת שואלת אותי למה, אמרתי לה, פגשתי יזם ערבי מאוד מעניין, והוא מכיר חברה עם חזון גדול, ושאלת אותי כמה עובדים יש לחברה, אז אמרתי לך, אני לא זוכר אם זה 50 או 100, אז אמר, טוב, זה לא עסק, אמרתי לה, תשמעי, הם רוצים להיות 5,000 איש, ושאלת אותי, הם יהיו 5,000 איש? אז אמרתי לך, נראה לי שיש סיכוי טוב, הם באמת חדורים, חזון מיוחד. אז עדיין לא הגענו ל-5,000, אבל 3,500, וזה בדיוק עכשיו לפי דעתי משהו כמו 10 או 11 שנים מאז השער הזה של המרקר וויק.
אני זוכרת את השער הזה, כמו שאתה יודע, אני לא, לא, בניגוד אליך, אני לא זוכרת כל דבר שהיה במרקר וויק, אבל אני זוכרת אותו, כי הכותרת שלו הייתה בערבית, וזה בדיוק לוקח אותי לשאלה הבאה, אתה אז התראיינת באמת לגיא. ב-2010, אני חושבת שגם אנחנו נפגשנו אז אחרי זה, והתראיינת עוד כמה פעמים אצלנו, ועדיין כשהזמנו אותך עכשיו להתראיין, מאוד התלבטת. למה?
נכון, בשני טעמים. קודם כל, אני לא כל כך אוהב להתראיין, אז זה אחת הסיבות שזה, אני אוהב להיות...
אבל היה פה משהו יותר עמוק, אני חושב.
מאחורי הקלעים יותר ולא להתראיין. שתיים, בתקופה קשה, בדרך כלל שמתראיינים, תמיד יוצאים לא טוב. תמיד מישהו מכל הצדדים יכולים להגיד, לא, זה לא נכון, כן נכון, זה... ואז יש הרבה דעות והקיצונים יכולים לתקוף, וזה נותן לאדם באמת להתלבט, האם זה נכון בתקופה הזו להתראיין או לא. אבל בגלל שאני בא עם שליחות שלי, ואני בא עם האמת שלי, ואני בא עם מה שאני בונה אותו כל כך הרבה שנים, אני לא רוצה לוותר עליו, אני אמשיך להפיץ אותו.
כמו שאמרת קודם, אתה כנראה בן אדם בלי פחד, אז אולי זאת גם הסיבה, ואני רוצה לעבור איתך לשאלה הבאה. בעצם, נראה שהמהומות קצת הפתיעו חלק גדול מאיתנו, כי אתה יודע, בטח היו הרבה מקומות שהיה בהם דו-קיום, או מה שהיה נראה לנו דו-קיום, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה אתה הופתעת, מזה שפרצו מהומות, מהעוצמה שלהם, שהייתה באמת מאוד קשה, או שאתה יודע שזה היה שם וחיכה להתפוצץ?
את האמת לא ידענו, כי היינו כולנו בתקופה שנחשבת לתקופה רגועה, מול, נגיד, בחמש שנים האחרונות, אוקיי? או שבע שנים האחרונות, מאז צוק איתן. אנחנו בתקופה רגועה יחסית.
אפילו תקופה טובה, שלום, נתניהו מחזר אחרי הכל הערבי.
גם, ביבי מחזר אחרי הערבים, ושלום עם חלק מהמדינות ערב שמאוד מרשים. אז פתאום אנחנו חושבים שמשהו הולך להשתנות, ופתאום זה מגיע וזה מפתיע את כולנו. ובאמת, אני לקחתי את זה, כולנו, אני חושב, לא רק אני, כולנו לקחנו את זה כהפתעה, לא ידענו את העוצמה של הדבר הזה. זה כאילו היה שם, וזה היה אצל הצעירים, והצעירים, הם רואים את הדברים לגמרי שונה מאשר אנחנו רואים את זה. הילדים שלי מסתכלים על הדברים אחרת ממני.
איך הם מסתכלים עליהם?
אני היום לא יכול ללמד את הילדים שלי, מה שההורים שלי היו מלמדים אותי, שהיו אומרים לי משהו וזה האמת, אז אני הייתי אומר, אוקיי, זה נכון. הצעירים של היום, אני לא יכול להגיד להם מה לעשות, כי הם קוראים, הם יודעים, הם מחוברים בעולם, הם יודעים מה זה מדינה דמוקרטית, מה זה שוויון, מה זה ביחד. הם רואים, הם שומעים, הם מחוברים. אנחנו לא היינו מחוברים כמו שהם מחוברים היום. דור ה-Y ודור ה-Z, אני קורא להם אלה שנולדו בסוף שנות ה-80 ו-90 ועד עכשיו, הם דור שונים מאיתנו, הם דור שהוא יודע ורואה דברים ולא מסכים להרבה דברים, והוא מחפש את הצדק. ולכן, כנראה זה היה להם שם. זה היה נמצא שם, גילינו את זה עכשיו, והם לא מסכימים לשוויון שהוא לא קיים. במדינת ישראל.
אתה יודע, לפני כמה שבועות שוחחתי עם אברהים נססרה, הוא יזם בדואי מהנגב, והוא אמר, כמו שאתה אומר, שאת המחאה הזאת באמת מובילים הצעירים, וההסבר שהוא נתן היה שבניגוד לדור ההורים, הם מגלים הרבה פחות סלחנות כלפי מה שנראה ביניהם כאפליה מצד היהודים, והם גם לא מוכנים להיות סוג ב', זאת אומרת, הם מרגישים והם לא מוכנים. הוא אמר, בעוד שהדור ההורים בעצם איכשהו הסכים לקבל את זה, הדור הצעיר כבר לא מוכן, ולכן זה קורה.
אולי אני אסכים איתו עם פחות סלחנות לנושא של הצדק, אוקיי? שאם אין צדק הם לא סלחנים, אבל הם הרבה יותר מאיתנו באמפתיה ובחמלה ובאהבה שלכם. זה דור דווקא שיש לו הרבה אהבה, הרבה חמלה. בו זמנית, בגלל שיש להם את האהבה והחמלה, יש להם את האי סלחנות לדברים שאין בהם צדק.
אתה יודע, זה קצת קשה למצוא אהבה וחמלה כלפי פעילות של חלק מערבים, שבטח בתקופת המאומות, ואני רוצה לנסות להציע איזושהי הצעה, שאולי צריך שכשמדברים על הצעירים הערבים, זה לא מקשה אחת. יש אולי את אלה שבאמת יותר עובדים, והם יותר פרודוקטיביים, ואולי באמת יש בהם איזושהי, ויש גם צעירים אחרים שלא עובדים, ושלא מצאו את עצמם בחברה הישראלית, אולי ככה הם מרגישים. ולכן דווקא הם היו אלה שהובילו את המאומות. שוב, לא בכל המאומות אפשר היה למצוא חמלה, אתה יודע, באנדרסטייטמנט.
תראי, אני אומר שלפני הקורונה, או בתקופת, או לפני הקורונה באמת, היו בערך שליש מהצעירים הערבים בגילאים 18 עד 24 ללא עבודה וגם ללא לימוד. כאילו לא עשו כלום. וזה מאוד לא טוב, מאוד מכפיד על החברה, וזה חלק מהסיבות גם שיש אלימות ויש בעיות וקשיים מאוד גדולים בחברה הערבית. מה שקרה עכשיו אחרי הקורונה, בדיוק יצאנו מהקורונה, זה עלה ליותר מחצי כמעט. 50% מהצעירים של בני 18-24 הם ללא עבודה וללא לימוד. ואני חושב שזה משם מתחילה הבעיה. אוקיי, בוא נתחיל עם זה. גם אלה שלומדים ועובדים, לא כולם עובדים במקומות שהיו רוצים לעבוד. אוקיי, אז תמציא אנשים, עובדים במלצרות, עובדים בבנייה, עובדים בזה, ויש אולי רק 20% שהם באמת עובדים בעבודות ראויות ועבודות נקרא להם שמתאימות למה שהם למדו אולי ומה שרצו.
וזה מה שהציס את השטח, התחושה.
עכשיו, זה. אני חושב ששם זה היה שמה, ותוסיפי לזה מה שאמרנו, המחוברות שיש להם לעולם, בעולם האינטרנט ובעולם של הרשתות החברתיות, שכולם יודעים את הכל, בא הסיפור של שייח' ג'ראח, ובא הסיפור של אל-אקצא, וזה פשוט פוצץ את הכל. ואז כל מה שהיה שם, עם זה שלא עובדים, ועם זה שמבינים מה זה צדק, ועם זה שיש להם ראייה אחרת לעולם מאשר אנחנו, ולא יכולים לקבל כל דבר כברור מאליו. כל זה הביא לתסיסה הגדולה, והתסיסה הזו עשתה את הפיצוץ הגדול, והיה קשה, עדיין קשה בתקופה הזו, בכלל לצעירים האלה להביא להם מוסר אחר, או להביא להם ראייה אחרת. הם כאילו נכנסו לתוך משהו שהם רואים, ומבחינתם זה הצדק שלהם, ורואים אותו בצורה מאוד ברורה, אי אפשר להכניס להם משהו אחר, אי אפשר לבוא להגיד להם, רגע, בוא נדבר עכשיו על דו-קיום. אין דו-קיום. מה זה דו-קיום? מה זה לעבוד? מה זה חיים משותפים? אין דו-קיום שאין צדק ואין שוויון.
זה נכון שמי שמדבר על דו-קיום נחשב ביניהם לבוגד?
נכון. מי שמדבר על דו-קיום, זה בתקופה הזו, זה הוא בוגד. מה זה דו-קיום? דו-קיום עושים שיש שוויון בין שני צדדים. אבל שיש מישהו שהוא מקופח בתוך המדינה, או בתוך המקום, כאזרח מדינה והוא מקופח, אז אין שוויון ואין דו-קיום, כי אי אפשר לעשות דו-קיום שאתה לא על אותו בסיס של גובה. אתה צריך לעשות דו-קיום בגובה מסוים. והחבר'ה מסתכלים על זה בצורה הזו, הם רואים, לא יכול להיות שמדברים על דו-קיום ומדברים על חיים משותפים, שאנחנו עוד לא הגענו לשוויון הזה.
עימד, אתה יכול לשתף אותנו קצת במה שקרה בבקום בחודש האחרון? אני מניח שהיו גם רגעים לא פשוטים.
זו תקופה שאין ספק אי אפשר להתעלם ממנה, תקופה מאוד קשה לכולנו, לכולם, בכל מקום. המזל שלנו בתוך בבקום, בגלל שבנינו אותה עם תחושה של משפחה ומשפחתיות, שמלווה אותנו כל השנה. הרי המשפחתיות בבאבקום היא לא באה רק על רקע מסוים, ככה נבניתה. החגים שלנו הם ביחד, כולם חוגגים את כל החגים בתוך באבקום. חתונות, שמחות, עצב, אנחנו מרגישים שותפים כולם עם כולם כל השנה. ואז בא אירוע כזה שהוא מאוד קשה וקשה לכולם, אבל הוא בעצם מגיע בצורה מינימלית יחסית למה שרואים בחוץ. הרבה עובדים מאיתנו עם כל התחושות הקשות, היו אומרים שהיינו רוצים לראות שכל מדינת ישראל מגיעה לבאבקום ורואה איך באבקום מתנהלת ואיך היא ואיך אפשר כן אחרת. או בדרום היו אנשים שהגיעו לבאבקום ובעיקר בדואים שם שהגיעו לבאבקום בבאר שבע ואמרו אנחנו מרגישים בטוחים הכי הרבה במקום הזה. ויש הרבה אמירות כאלה שהיו בתקופה הזו. ועדיין יש קושי, היו כמובן, היו לנו בעיות של שמישהו, ואני קורא לזה בתום לב אולי, שאנשים שמו על הסטטוס שלהם בפייסבוק או זה, עשו לייק לאיזה משהו שיכל לפגוע בחבר שלו ליד העבודה, או מישהו כתב איזה משפט, והעירנות של המנהלים אצלנו ושל כולם, שהיו רק מראים להם שתשמע, זה פוגע בחבר שלך, מיד היו מורדים. ואז דאגנו שלא יהיו סטטוסים לאף אחד מהעובדים שיכלנו לראות, כן, איפה שיכלנו, שלא יהיה איזה סטטוס שפוגע, וזה משם מתחילים הבעיות. ואני חושב שהבגרות שיש לעובדים שלנו בגלל החזון שלנו, והם באו ויודעים מה החזון של באבקום, זה עזר מאוד להבין ולקבל, ועצם העובדה שהם עובדים כולנו ביחד. יש לנו מנהלים מעורבים, יש לנו עובדים מעורבים, הדרך שבנינו אותה שיש לנו מכל האוכלוסיות שהזכרתי קודם, יש לנו מנהלים.
ולא היו עובדים שאמרת להם שאתם לא רוצים לראות סטטוסים כאלה בפייסבוק שאמרו, אתם פוגעים לנו בחופש הביטוי?
לא, לא, זה פשוט בהבנה, רק אמרנו שזה תחשוב שעל החבר שלך, או המנהל שלך, או מישהו לידך, שהוא שונה, מה הוא היה חושב ומה היה מרגיש. ואז הם לבד, לא היינו אומרים, אפילו אתה יודע מה, אנחנו לא הכרחנו אנשים להוריד, אנחנו נתנו להם, אבל כולם הבינו ועשו. אנחנו לא יכולים לבוא פה ולהגיד לו, תשמע, אתה תעשה ככה וככה, ואני נותן לך הוראה כזו או אחרת. אנחנו לא נותנים הוראות. אוקיי, אנחנו מכבדים כל אחד מה הוא חושב, וזה בסך הכל, אנחנו פותחים לו את העיניים, להסתכל על הדברים אחרת בתוך באבקום.
תראה, בסופו של יום זה באמת גם מקום העבודה שלהם, אתה יודע. אבל אני רוצה באמת לקחת איתך לעולם העסקי את העניין הזה, ובעצם הדו-קיום, מה שאנחנו נהגנו להתייחס אליו כמו דו-קיום, סגסג בהרבה מאוד מקומות. אתה יכולת לראות את זה באקו, יכולת לראות את זה בנצרת, יכולת לראות את זה באבו גוש, יכולת לראות את זה בשוק הפשפשים, ביפו, וכתבת של המרקרוויק ליאת לוי נסעה לשוק הפשפשים השבוע, והמקום שומם. כמו לא מעט מקומות שבהם בעצם יהודים וערבים פעלו ביחד. זאת אומרת, זה ברגע אחד כל מה שנבנה בעצם, לפחות כרגע, הצליח להתמוטט. איך אתה מסביר את זה?
תראי, זה קיים לא רק בשוק הפשפשים עכשיו. אנחנו רואים את הבעיה הזו כמעט בכל מקום. אוקיי, יש פגיעה קשה בעסקים בחברה הערבית. ונוצר חוסר אמון. היום אנחנו בחוסר אמון.
אנשים פוחדים להגיע.
ואנשים פוחדים, יש כאלה שפוחדים להגיע, ויש כאלה שהם משתמשים בזה כנקמה. אז יש שני סוגים, צריך נכון, להבין גם נכון. שני הסוגים. ובסוף זה פוגע בעסקים, והרבה עסקים נפגעו קשה מאוד בתקופה הזו, עדיין באמצע המשבר, אנחנו נכנסים למשבר לא טוב, שזה אגב יביא לפיצוץ בעתיד עוד יותר גדול לצערנו,
נכון, גם לפחות של התקופה הזאת הם לא יקבלו פיצוי, זאת אומרת, זה לא מוגדר כאיזה קורונה.
לא יקבלו פיצוי, אבל לא רק פיצוי, עסקים, עסקים גם, בעלי עסקים שתמיד רצו, פתאום עכשיו העסק שלהם סגור, העסק שלהם לא עובד או לא מביא, הוא מפסיד כסף, אותו רגע גם אותו אדם אנחנו מאבדים אותו, אז אם אנחנו אומרים בארץ הזו אין דרך אחרת חוץ מלחיות ביחד ולחיות בשוויוניות ובצורה מכובדת ומשותפות אמיתית, בכל
זה גם עבד, אתה יודע, המקומות האלה סגסגו.
זה עבד לא בשוויון מלא, זה עבד. יש לנו עוד מרחק מאוד גדול להגיע לשוויון, אבל זה היה בדרך. ופתאום עכשיו זה הכל מתפוצץ. אז אם אנחנו לא מבינים שצריך לעשות תיקון מיידי לדברים האלה, לעשות איזה מעשה מסוים בכדי באמת לא להיכנס למשבר, כי אם החברה הערבית בארץ תיכנס למשבר כלכלי, זה יבוא הפוך על הפוך. זה יכול לעשות משהו הרבה יותר קשה. ואנחנו רואים את זה בכל האזורים.
יש גם נשים ערביות שעדיפו בשבועות האחרונים לא לצאת למקומות העבודה. כאשר מדובר ביישובים יהודים.
נכון.
נכון, אני חושבת שחוסר האמון, גיא והפחדים, הם בלי ספק משני הצדדים.
עימד, אתה ערבי נוצרי ישראלי, ואתה גם איש עסקים מאוד מצליח.
אני אומר קודם כל, אני אדם, אוקיי? ואני מבחינתי, אני שייך לכל הדתות, ככה אני מסתכל. אוקיי, אז בוא נגדיר את זה ככה, בניתי את בבקום על זה שאין הבדל בין דת, מין וגזע. ואז אני גם בעצמי, אני אפילו לא מגדיר את עצמי עם דת מסוימת.
מצוין. אז ההגדרה הזאת שלך היא בדיוק העניין שעליו רציתי לשאול. אז אתה באמת, הזהות שלך היא מאוד, איך נקרא לזה, ליברלית, אתה איש העולם הגדול, ניהלת עסקים בכל מקום, ואני שואל אותך אם אתה יכול להבין מאות אלפי צעירים, ערבים ישראלים, שהזהות שלהם היא לפני הכל, הלאום שלהם, או הדת שלהם, או עירוב של שני הדברים האלה, ומשם הם מרגישים אפליה, והם רוצים להילחם ולהגן על הכבוד שלהם, של ההורים שלהם, ושל אבותיהם, והם לא מתחברים לזהות הזאת שלך, איך נקרא לזה, הגלובלית הזאת, שאתה רואה את עצמך כאזרח העולם.
תראה, הם לא מתחברים לאי צדק. אוקיי, בואו נתחיל. ככה הם מסתכלים. הם רואים בעולם מה זה צדק, מה זה דמוקרטיה, מה זה שוויון. יש להם חברים בכל העולם. אמרנו, הרשתות החברתיות ועולם האינטרנט פותח את הכל לכולם. אי אפשר שאני אגיד לו מה נכון, לא נכון. הוא יגיד לי מה נכון, לא נכון מהצד שלו. אם אתה שואל אותי, זה הפיך? אני חושב שכן, זה הפיך. בסופו של דבר, אם
האחריות הם היא רק, יראו... האחריות היא רק על, רק על היהודים? זאת אומרת, אין שום אחריות לחברה?
לא, האחריות על כולם. אני, הדרך שאני כל הזמן אומר, וזה מה שעשיתי בבאבקום, אני החלטתי שאני בעצמי, אני כמובן בחלקת אלוהים הקטנה שלי, אז אני אומר, אני לוקח אחריות. מה זה לוקח אחריות? אני רוצה להסתכל על חצי כוס המליאה, ולא על חצי כוס הריקה. אני לא רוצה להיות קורבן, אני רוצה להיות יזם. אבל זה קשה שכולם יחשבו ככה, זאת אומרת, זה טוב שמישהו חושב, תמיד זה טוב לחשוב חיובי, אבל יש איזשהו מקום שאנשים צריכים להגיע למצב שהם אומרים, משהו יותר גדול צריך להשתנות, זה לא יופי, יש עוד אחד שאוהב דו-קיום ועוד אחד, אבל כל עוד שהבסיס לא השתנה וזה מה שהם אומרים, אי אפשר לעשות את המדינה הזו למדינה מתוקנת.
זה יותר שותפות אינטרסים מדו-קיום אמיתי.
עימד, הייתה לי בעניין הזה לפני הפודקאסט שיחה עם ענת, על מי האחריות, ענת אמרה לא רק על היהודים, גם על הערבים, ואני אמרתי לה, האחריות היא בעיקר של החזק. ככה אני רואה את הדברים, איך אתה רואה את זה?
אני רק רוצה, מאחר והוא ציטט אותי, להגיד שאני חושבת שכל אחד שיש לו יכולת ורצון, ואולי איזושהי חריצות שנדרשת לעשות את זה, יכול להצליח במידה כזאת או אחרת. זאת אומרת שאתה לא יכול לשבת ולחכות שיעשו בשבילך.
ואני אוסיף בשיחה שלי עם ענת, אני לא מסכים עם זה. אני חושב שיש כאלה שנולדו בצבע האור הנכון, בעיר הנכונה, להורים הנכונים, עם הגנטיקה הנכונה, ולהגיד שכל אחד יכול להצליח, זה לזרות חול בעיני האנשים. תפקידנו כחברה זה לסייע גם לאלה שיש להם נקודת פתיחה מאוד גרועה, ולא להגיד להם שזה רק תלוי בהם.
מי צודק?
כולם צודקים, את יודעת, הבעיה, זה כל מי שאומר משהו, הוא צודק בעצם מה שהוא אומר, כי בסוף כולם יוצאים צודקים, אבל צריך לדעת איך מוצאים את הפתרון. אי אפשר להתעלם מהשורש. בואו נתחיל עם השורש. שורש הבעיה זה שאמרנו, החוסר אימון, הוא התחיל ממשהו שנקרא פחד. מה זה הפחד? תמיד יש פחד במדינה הזו. יש פחד שהיהודים מפחדים שהערבים יהרגו אותם, ויש פחד שהערבים מפחדים מהיהודים ששוללים להם את הקיום שלהם. אוקיי, אז זה הפחד, זה המקור של הפחד. והפחד, מה הוא עושה? הוא מונע מאנשים באמת לחלום בגדול, או להגיע למקומות, מה שאנחנו מדברים, מי לוקח אחריות ומי החזק, שיש פחד קשה להיות חזק. ופחד מייצר כעס, והכעס בסוף מייצר שנאה. אוקיי, וזה מה שראינו עכשיו, השנאה הזו, שמשם הגיע גם חוסר האמון והכל. אז פחד, כעס, שנאה. ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור לשורש של הבעיה, של הפחד הזה. איך אנחנו יכולים לתת לאנשים בכדי באמת שכולם ייקחו אחריות? כי האחריות היא על כולם. אני מבין שאתה אומר החזק, אבל מה זה חזק? מי החזק? זה שאין לו פחד. אוקיי, זה חזק. אז אנחנו צריכים...
לא, זה שהמשאבים אצלו.
נכון, אין לו פחד, יש לו משאבים, אבל אין לו גם, הוא יכול לחשוב בגדול, הוא פחות מודאג. אנחנו, ואני חושב שכולם יכולים, כאילו אם יש אמונה, כל אחד בחלקת אלוהים הקטנה שלו יכול להביא למשהו יותר טוב. רק צריך להוריד לו את הפחד, שירגיש שהוא חי פה בלי פחד. כל מי שיכול לחיות כאן בלי פחד, הוא יכול להמריא, יכול לאהוב. סוף סוף, שמילת אהבה היום זה כללה, אי אפשר לבוא להגיד, איפה אהבה? בוא נאהב אחד את השני, חמלה. מה זה אהבה וחמלה שאין אימון ואין כלום? זו מילה גסה מאוד. אני חושב, לכן, כשיש פחד ויש כעס ויש שנאה, הדברים הטובים נעלמים. והתפקיד שלנו להתחיל לאט לאט, באמת להביא את הביטחון לאנשים שירגישו שהם פה בלי פחד, ולאט לאט להתחיל לבנות את האימון והאהבה וחמלה. והמקום הזה לא יעזור לאף אחד מאיתנו. לא לנו ולא לכם ולא לאף אחד. אנחנו נועדנו כנראה להיות כאן ביחד לנצח נצחים. אין ברירה אחרת, וחייבים למצוא את הדרך הטובה לעשות את זה הכי טוב והכי כיפי שאפשר.
ואתה אופטימי שזה יכול להצליח?
אני מטבעי אופטימי. אני אומר, כל דבר קשה שמגיע, בא בסוף לתקן משהו שאולי לא ראינו, ופתאום אנחנו מתקנים אותו וזה נהיה יותר טוב. ככה אני חושב. שזה, הדבר הזה שקרה עכשיו, הוא מביא איזו הזדמנות חדשה שאולי לא ראינו אותה קודם. צריך להתעסק בה, לטפל בה, ולא להפוך אותה רק לשנאה ולחוסר אימון, אלא לחפש מה טוב בדבר שקרה, מה הוא מלמד אותנו, משהו חדש שלא ידענו.
עימד, כאיש עסקים, רציתי לשאול אותך, הסכמי השלום עם האמירויות, זה נראה לך דבר משמעותי?
זה דבר מאוד משמעותי. אני עובד עם האמירויות כבר יותר משנתיים, לפני עוד השלום, ובאמת הם אנשים מדהימים, שדווקא אנשים שיכולים לחלום בגדול, יותר ממה שחשבנו אפילו, שהכרתי אותם והתחלתי לראות איך הם חושבים, איך הם מסתכלים על הדברים, איך הם שמים יעדים לעצמם כל כך קשים בשאיפות מאוד זה. אז קודם כל, יש באמת במזרח התיכון אנשים שבאמת חושבים בגדול, וזה כיף להיות איתם. זה אני חושב גם מקור החיבור עם ישראל, כי מבחינתם יש פה איזה מכנה משותף. והם אנשים שאפשר לעשות איתם עסקים, לא קל, הם קשים, הם בוחנים את הדברים בצורה מאוד מאוד קפדנית. מה שקרה עכשיו, שגם להם קשה עם מה שקורה בארץ ומה שקורה בעולם נגד ישראל, אז יש להם התקררות מסוימת בתקופה הזו, ואני מקווה שזה יחזור לתלם הרגיל בקרוב.
אתה יודע, עימד, נתניהו תמיד אמר שהוא חושב שאפשר להוביל דו-קיום באמצעות עסקים, ובעצם זה מה שאתה עשית במידה רבה ב-12 שנים האחרונות. ומצד שני, בצד השני, הרבה מההנהגה הפלסטינאית אמרה לו, לא, קודם פוליטיקה ואחר כך עסקים.
אני גם עשיתי את זה לא רק ב-12 שנים האחרונות, גם בדלטה, מה שעשינו במזרח התיכון, גם במצרים, היינו מעסיקים הכי גדולים במצרים, או היצואן הכי גדול במצרים, וגם המעסיק הכי גדול בירדן. זאת אומרת, ראינו את זה בדיוק מאותו מקום, שדרך עסקים אנחנו יכולים לחבר בין מדינות, ואת האמת, לא הצלחנו כל כך לחבר, עובדה שהשלום עם מצרים והשלום עם ירדן הוא מאוד מאוד קר, ואתה לא רואה מצרים וירדנים מגיעים לכאן, כי יש לפני, כנראה לפני העסקים, יש מטריה שצריך קודם כל להכין אותה נכון, והמטריה היא מטריה פוליטית. אתה חייב שתהיה מטריה פוליטית של כוונות, כמו גם שנעשה עכשיו עם האמירויות. צריך משהו פוליטי בכדי לפתוח את הדבר הזה שיהיה הרבה יותר טוב והרבה יותר חזק. אז זה הולך ביחד. כלכלה בלי פוליטיקה לא תלך, ופוליטיקה בלי כלכלה לא תלך. צריך את שני הדברים עם כוונות טובות בצורה טובה.
עימד, אתה מעסיק הרבה מאוד צעירים אצלך בבאבקום, ואתה פוגש יום-יום יותר מכולנו את הצעירים הערבים ואת הצעירים היהודים. כשאתה מסתכל על הדור הבא של ערבים ויהודים וחושב על העתיד המשותף שלנו כאן, אתה יותר אופטימי או יותר פסימי בהשוואה לדור שלנו?
תראי, אני יותר אופטימי מסיבה אחת, כי הצעירים האלה הם הרבה יותר חכמים מהדור שלנו. אני פוגש אותם כל הזמן. אגב, אני פוגש כל קורס חדש שמגיע לבאבקום. אני באופן אישי פוגש אותו ועושה לו הרצאה ומחבר אותו לערכים ולשורשים ולחזון של באבקום. ומדבר איתם על המשפחה ועל הדברים. אני באופן אישי עושה את זה לכל העובדים. עד היום, רק שאומנם דיברנו על 3,500 עובדים או 3,200 עובדים, אנחנו עד היום העסקנו יותר מ-20,000 עובדים שעברו ולמדו את הערכים ואת התרבות הבאבקומאית. אני חושב שזה בפני עצמו דבר טוב. ואני רואה אותם שהם צעירים באמת שחושבים אחרת ממה שאנחנו יודענו. הם הרבה הרבה יותר חכמים והרבה יותר מבינים דברים בקצב הרבה יותר מהיר מהקצב שלנו. אני לפעמים מרגיש את עצמי לידם, שעד שבדיחה אני מבין אותה מהם, לוקח לי זמן. באמת, אין לי את הקצב שלהם, הם רואים וממש קולטים את הדברים מהר. אני לפעמים מופתע, כאילו אני צריך אומר להם, רגע, חכו, אני לא כמוכם. אז יש דור באמת שהוא טוב, צריך רק לכוון אותו למקום הנכון. צריך לכוון אותו עם היכולות האלה שיש לו למקום הנכון. יש לנו בעיה קשה בחברה הערבית עם כל החינוך והפערים בחינוך, ואנחנו רחוקים מאוד שהחינוך בחברה הערבית יהיה כמו החינוך בחברה היהודית. ואני חושב זה צריך להיות יעד על היום, אחרי כל האירועים האלה, שישימו תקציבים גדולים בחברה הערבית, בחינוך של החברה הערבית, בשביל שנביא אנשים לרמה הרבה יותר גבוהה מאשר היום. אנחנו חייבים להביא לאנשים האלה תעסוקה ראויה, חייבים לעשות שותפויות בין יהודים וערבים, אנחנו חייבים לעשות שותפויות של עסקים ושל עבודות משותפות, ולהיות כמה שיותר ביחד, כי רק הביחד הזה מונע מהדברים האלה. הצעירים האלה רחוקים מזה. צריך לבוא, להתקרב אליהם, להיות קרובים אליהם, ולאפשר להם דברים שיתבטאו ויביאו את היכולות שלהם לידי ביטוי. וזה הדבר הנכון. אז אני חושב, יש פה הרבה מה לעשות בעניין הזה, אבל אני אופטימי אם עושים את כל הדברים הנכונים, ומאפשרים לצעירים האלה לתת מעצמם את מה שהם יכולים לתת למקום הנכון.
ענת, עימד הצליח להדביק אותך באופטימיות שלו?
היא הייתה שם קודם.
היא הייתה שם קודם. עימד אלחמי, יושב ראש ומייסד באבקום, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
תודה שהזמנתם אותי, היה כיף לשוחח אתכם.
תודה, עימד. טוב, גייז, בסוף השיחה באמת מאוד מעניינת עם עימד, אני נשארת בוויכוח בינינו נאמנה למה שאני חושבת, וזה שכדי להצליח, קודם כל צריך לקחת אחריות ולהרגיש אולי פחות קורבן ויותר לחלום. ומעבר לזה, כמובן שיש אחריות למי שמקבל את ההחלטות, ואני רק יכולה לקוות שהשנים הבאות באמת ישימו לב לא רק לשוויון בהזדמנויות בחברה הערבית, אלא גם לאלימות בחברה הערבית. אני אופטימית ואני מקווה שבאמת יהיה יותר טוב.
תראי ענת, לשסע בין הערבים והיהודים בישראל ובמידה רבה העימותים הכואבים עם הפלסטינאים יש כמובן סיבות היסטוריות עמוקות. אבל מי שלעיתים קרובות פועל להרחיב את השסע הזה הוא פוליטיקאים שעושים זאת כדי להישאר בשלטון. נתניהו והחמאס השתמשו בפילוג, הפחדה, הקצנה כמכשיר אפקטיבי להשגת יעדים פוליטיים. אני מקווה שהממשלה החדשה שאמורה להיות מושבעת תוך שבועיים תסמן כאן מפנה לאחר 5 שנים שחורות בחזית הזאת, שהחלו כזכור בהכרזה של נתניהו ערב הבחירות, שהערבים נוהרים לקלפיות. התמונה של נפתלי בנט עם אבס ולפיד היא מעוררת תקווה. בואי נקווה שהממשלה הזאת תאמץ מדיניות בה היא מנסה להישאר בשלטון באמצעות שיפור חיי האזרחים ולא באמצעות הסתה ופילוג שלהם. עד כאן המרקרים. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל, להוסיף דירוג וביקורת. תודה רבה לדן ברומר, לאמיר פקטור, לאימד תלחמי, ותודה לך ענת.
תודה גיא.
להתראות בשבוע הבא.